חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. נמשכת המגמה של החלשות נגיף הקורונה בישראל, ברוך השם, וזה מביא להקלות נוספות על הציבור, מדווח כתבנו צבי טסלר.
על רקע המשך המגמה של ירידה במספר המאושפזים והמונשמים, ברוך השם, נמשכת הסרת המגבלות בהדרגה. החל מהבוקר מותר לעשות פעילות ספורטיבית ברגל או ברכיבה ללא מגבלת מרחק מהבית ובתנאי שמחובשים מסכה. במהלך היום יוחלט האם לאפשר גם שחייה בים תחת מגבלות. לכל לעכשיו יציאה מהבית להתאווררות שלא למטרה חיונית או פעילות ספורטיבית מוגבלת למרחק 100 מטרים מהבית, ובשבוע הבא ישקל העתירה. היום יימשכו הדיונים לקראת אישור פתיחת מוסדות החינוך וכן לקראת פתיחת שווקים תחת מגבלות חמורות, בהם גם שוק מחנה יהודה.
חבר הכנסת יעקב מרגי משעס התייחס במהדורת הבוקר לפתיחת מוסדות החינוך במגזר החרדי וקרא בין השאר שלא לקיים השנה את ההילולה המסורתית במירון.
אני מאמין שביום ראשון לא כולם, גם אלה שהותרח חזרתם לבתי הספר, לא יחזרו. אנחנו לא יכולים לדון אף אחד שחושש ומחמיר על עצמו בעת הזה. עד רבה, הלוואי לאלה שלא החמירו, היו מחמירים, היינו במציאות אחרת. כדאי הוא רבי שמעון לשעות, לסמוך עליו בשעת הדחק, נכון? לכן אני אומר, כל אלה שיצא להם עכשיו לדחוף את כל העולם ללחץ, ללחות על המנהיגים, קבל חטא על מירון, הם עושים דבר שהוא לא נכון.
מומחים לגיל הרך שיגרו מכתב לראש הממשלה נתניהו ובו טענו כי החזרת המעונות לפעילות ביום ראשון עלולה לפגוע בפעוטות. אמש עלה מספר המתים מנגיף הקורונה ל-215, מספר המחלימים מעל ל-8,000. מתאם השבועים והנעדרים בממשלה ירון בלום מסר כי ישראל מקיימת מגעים עם חמאס על השבת השבועים והנעדרים. כך עדכנה אמש משפחת גולדין. בהודעה מטעמה נמסר כי קיימת הזדמנות להשיב מידי חמאס את בננו הדר ואת סמל ראשון אורון שאול ואת האזרחים מנגיסטו והסייד. להחמיץ עכשיו את ההזדמנות זה חוסר אחריות לאומית, הוסיפה משפחת גולדין. מחבל פלסטיני ניסה לבצע אמש פיגוע דריסה במעבר ריחן בצפון השומרון. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
דאגה במערכת הביטחון הבוקר הזה מהתגברות מעשי הטרור. אמש פיגוע שלישי או ניסיון פיגוע שלישי במעבר ריחן, כאשר פלסטיני מגיח עם רכבו, מנסה לדרוש שם את השוטרים, בסופו של דבר הוא נתקל במחסום ונעצר. זאת בהמשך לאירוע שהיה רק בערב יום הזיכרון, כאשר פלסטיני בן 19, תושב טולקרם, פוגע ודוקר אישה בת 62 בכפר סבא, ובשבוע שעבר אנחנו מדברים על אירוע נוסף של פיגוע דריסה.
ועדת המשנה למודיעין דנה הבוקר בבקשת הממשלה להאריך את תוקף הסמכת השבק לבצע איכון על חולי קורונה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין רז נזרי, אמר בדיון כי ללא חקיקה, היתר ייפסק. ביום ראשון צפוי ראש הממשלה נתניהו לקיים דיון בנושא. ראש שירותי בריאות הציבור, הפרופסור סיגל סדצקי, הזהירה כי ללא שימוש בשירות של השבק, נפסיד הרבה מאוד בידודים והרבה מאוד חולים. ברור לנו שצריך את זה לטובת פתיחת המשק. גרמניה הודיעה כי היא מכירה בארגון חיזבאללה על כל שלוחותיו כארגון טרור. בהודעת משרד הפנים הגרמני נמסר כי קיים איסור על קשר עם הארגון על אדמת גרמניה, וכן איסור להשתמש בסמליו ונכסיו של חיזבאללה. הבוקר ערכה המשטרה פשיטות למעצר חשודים כחברים בארגון חיזבאללה. הערכות הן כי במדינה יש למעלה מ-1,000 פעילים בזרוע הקיצונית של הארגון. שר החוץ ישראל כץ ברח על ההחלטה ואמר כי מדובר בהחלטה חשובה ביותר בצד ערכי ומשמעותי במאבק העולמי נגד הטרור. השר כץ קרא למדינות נוספות באירופה ולאיחוד האירופי להצטרף ולאמץ מדיניות מתחייבת זו. ידיעה של כתבנו הפוליטי איתי גדסי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום ומחר תחול עלייה בטמפרטורות, בשבת קודש ללא שינוי, משעות הצהריים, ילחן גשם מקומי בדרום הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יש לילדים חרדה מנגיף הקורונה? אמא, את שעת ארוחת הבוקר נצלי ילדייך. ספרי להם סיפורי אמונה על עם ישראל ששרה תקופות קשות. איך בדורות הקודמים הם לא התייאשו ונגאלו. אמא, יש בך את הכוח להחדיר להם את האמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לא מדברים. עכשיו יותר מתמיד זה הזמן להצטרף למיזם ההמונים של כל חי וכל חי מיוזיק ולהתחזק בשמירה על כבוד בית הכנסת והימנעות משיחות חולין. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 8 והשאירו את הקבלה שלכם. חלק מההודעות ישודרו לזיכוי הרבים, ויהי רצון שבזכות החיזוק נזכה בעזרת השם במהרה לשוב ולהתפלל בבתי הכנסת ברוב עם. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. נודה לעורך אבי גדלוביץ' שטכנאי השידור מוטי קופפר, ותודה לראש עסק האקטואליה אסתי פלד. כמדי שבוע, גם השבוע, אולי ביתר שאת השבוע, אנחנו בעידן של קורונה, חייבים להתחזק, לשמוע כמה שיותר דברי תורה. גם השבוע, פינת האורחיים הקדוש. נאמר בוקר טוב לרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בבית הרילית.
בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים.
שלום הרב.
כמו שאמרת, שלום גם לך, בוקר טוב, אמרת יתר שאת, אז באמת אתה צודק, אנחנו צריכים ביתר שאת. ככל שעובר הזמן, מצד אחד אולי אנשים סוג של מתרגלים למה שקורה, אבל מצד שני אנחנו מבינים שזה לא איזושהי אפיזודה חולפת, יש כאן משהו שבאמת מצריך שינוי אמיתי. אז בואו נתבונן היום מזווית אחרת, והיום אנחנו ניגע גם בתורתו של אור החיים כמובן, וגם איך אפשר שלא, אנחנו פחות משבועיים לפני הילולה של רשב"י, שאף אחד לא יודע בדיוק מה הולך לקרות שם, ומה שבטוח שהמון המון יהודים עכשיו יושבים ומתפללים, שהגדרה תחלוף רק בשביל זה, אנשים שעשרות שנים לא החמיצו, לא מצליחים להקל את העובדה שאולי השנה הם לא יהיו שם. אז בואו נתחיל. היום אנחנו נגיע דווקא בדברים של אור החיים, אבל לא מתוך ספר אור החיים על התורה, אלא מתוך ספר אחר שהוא ספר ראשון לציון, שאת הספר הזה הוא כתב על הנביאים ועל הכתובים. ואנחנו נראה איך הוא מפרש באופן נפלא מאוד כמה פסוקים בספר שיר השירים. ושם אנחנו יודעים ששיר השירים, כן, חזרנו אומרים שאם כל השירים קודש, אז שיר השירים הוא קודש קודשי, אז יודע שאנחנו לא מתיימרים, אבל אנחנו אוחזים בשיפולי גלימתו של אור החיים הקדוש, ואנחנו נכיר את מה שהוא כותב. שם בשיר השירים יש הרבה משלים, ואנחנו ממשילים את הקדוש ברוך הוא בכל מיני אופנים וצורות, ויש שם גם חיות, חוזר על עצמו הביטוי שהקדוש ברוך הוא דומה לצבי. ואני אכיר עכשיו כמה פסוקים, ואיך שאור החיים מפרש אותם. בפרק ב', פסוק ז', כתוב, השבעתי את אמנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. פסוק הבא אומר, כל דודי הנה זה בא, עוד פעם, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, שזה גם מזכיר לנו צבי, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לאופר הילים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. וכך מפרש אור החיים. אומר לכם, להיות שקדם לומר עניין הצער שיש לבני עמנו, מדובר כאן עכשיו על, לפני כן מדובר על כל מיני צער וסבל שעם ישראל יעבור בגלות, כמו שהוא פירש, הגם שיסבלו האיסורים ויהיו עוסקים בתורה, מדובר כאן על כאלה שלא בועטים חס וחלילה באיסורים, מקבלים את האיסורים באהבה, ועוסקים בתורה, ממשיכים לעסוק בתורה, יראו כי השם מעלים עין מהם. לכאורה הם יראו שהקדוש ברוך הוא, זה נראה סוג של הסתר פנים, והקדוש ברוך הוא כביכול, מעלים עין, למרות שהם כל כך משתדלים ומנסים. לא יראו אהבה, כי אפשר שעדיין לא רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה הגאולה. ואם תעוררו ועדיין אין אהבה, פירוש רצונו יתברך אינו חפץ בכך, כי כאשר תחפץ האהבה, הוא ירוץ צדיק. אז דבר ראשון אומר אור החיים, הקדוש ברוך הוא יושב ומחכה הרבה יותר ממה שאנחנו מחכים כדי להביא כבר את הגאולה. בשנייה שיהיה הרגע המתאים, אנחנו לא יודעים למה מחכים בדיוק, אבל בשנייה שיהיה הרגע המתאים, הוא ירוץ. ירוץ כמו צבי. אז קודם כל תדעו שהקדוש ברוך הוא יושב כמה שאנחנו רוצים את הגאולה מאור החיים, הוא רוצה אותה הרבה יותר, והוא מחכה רק לשנייה, לשעת הכושר, באותו שנייה הוא ירוץ, הוא לא יחכה לרגע אחד. ועכשיו הוא ממשיך ואומר, מה זה כל דודי, הנה זה בא? הכוונה, כאשר הבטיחני המלך ברוך הוא לגאול אותנו. כן, ההבטחה, כל דודי, ההבטחה שהוא הבטיח לנו, אז ההבטחה הזו שרירה וקיימת, כאילו כבר נתקיים העניין הוא בא. וזהו אמרו, הנה זה בא. ועכשיו הוא ממש ממשיך ואומר כאן חידוש עצום, והחידוש הזה מגיע מדבריו של רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר. שוב, אנחנו נקרא מה שכתב רבי שמעון, ואנחנו פשוט נשאיר למאזינים להתפעל ממה שכתוב שם. אז מה זה דומה דודי לצבי? אומר אור החיים ככה, שלא תאמר כי בימים אלו שעדיין לא בא, חס ושלום אינו מביט אלינו. יש מושג של הסתר פנים, ויש כאלה תקופות של הסתר פנים, אז יש אנשים שיחשבו שאולי הכוונה, בטעות הם יחשבו כמובן, שאולי הכוונה שהוא לא מסתכל עלינו, זה הכוונה הסתר פנים, הוא לא מסתכל עלינו, לא מעניין אותו מה שקורה איתנו, הוא לא מרחם עלינו, הוא לא מצטער, העניין של השגחה פרטית קצת חס וחלילה נחלש ולהתדלדל. אומר אור החיים, ממש לא, ועכשיו הוא מקדים לנו הקדמה לפי דברי ספר הזוהר, אני אקרא את זה מבפנים. הזוהר מספר בפרשת שמות דף י"ד, רבי חייא הגדול, זה לא רבי חייא שאנחנו מכירים מהש"ס, רבי חייא אחר, הוא רצה ללכת ללמוד אצל התנאים, ללמוד תורה. הוא הגיע לרבי שמעון בר יוחאי, והוא ראה שיש איזשהו סוג של מחסום בכניסה לבית. אמר רבי חייא, אני אנסה לעמוד מאחורי הפרגוד ואני אשמע מה מדברים שם. הוא שומע את רבי שמעון דורש על הפסוק בסוף שיר השירים, ברך דודי, ודמה לך לצבי או לאופר היעלים. ושוב, ברך דודי, אנחנו כביכול מול הקדוש ברוך הוא. יש מצב של בריחה, הקדוש ברוך הוא שם במצב הזה הוא דומה לצבי או לאופר היעלים. שוב חוזרים לדימוי שדיברנו קודם. אז אומר, רבי שמעון אמר ככה, דרש ואמר בתוך הבית, כל כיסופה, לכסיפו ישראל, כל הכיסופים של עם ישראל, כל הרצונות שלהם, הם רק דבר אחד. הם רוצים להיות בקשר עם בורא עולם. עכשיו אומר רבי שמעון ככה, אני מקרים בשנים, לא אומר רבי שמעון, תאהבתם של ישראל שיהיה הקדוש ברוך הוא לא הולך ולא מתרחק. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא איתנו, לא הולך מאיתנו ובדי שלא מתרחק מאיתנו. אלא בורח כצבי או כאופר היעלים. מה הייתה, למה דווקא כצבי או כאופר היעלים? למה לא כחיה אחרת? אומר רבי שמעון, החיה בעולם עושה כמו הצבי או כאופר היעלים. אין שום חיה שמתנהגת באופן של הצבי או האופר. בזמן שהוא בורח הולך מעט מעט, הוא מחזיר את ראשו למקום שיצא ממנו. ולעולם, תמיד הוא מחזיר את ראשו לאחוריו. הצבי יש לו איזה טבע מעניין, הוא מסתכל אחורה, גם כשהוא בורח ממקום, הוא כל כמה רגעים עוצר, לא עוצר, הוא כוונה, הוא מסתובב אחורה, הראש שלו מפנה אותו תוך ידי ריצה, ומסתכל לראות מה קורה מאחור. עם ישראל אומרים, לבנו של עולם, אם אנו גורמים שתסתלק מבינינו, אם חס וחלילה גרמנו כבר לכזה מצב, אנחנו הרי לא רוצים שתלך, אבל אם כבר קרה כזה דבר, יהי רצון שתברח כמו הצבי או כמו אופר האיילים, שהוא בורח, מחזיר את ראשו למקום שהניח. וזה מה שכתוב, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, התורה אומרת לא מאסתים ולא גלתים לחלותם. אז זו התפילה של עם ישראל, גם אם אתה חס וחלילה צריך להתרחק מאיתנו, אנחנו מבקשים ומתחננים ומתפללים, תהיה כמו הצבי. הצבי אפילו שהוא קצת, הגוף שלו מתרחק, אבל הראש שלו והעיניים שלו תמיד מסתכלות עלינו. דבר אחר, עוד הוא מסביר רבי שמעון, הצבי כשהוא ישן, הוא ישן בעין אחת ובאחרת הוא נאור. הצבי, גם כשהוא ישן, לכאורה כשבן אדם ישן, כשכל חיה ישנה בדרך כלל הם עוצמות את העיניים, אבל הצבי יש לו עין אחת סגורה ועין אחת שהיא פקוחה, שזה מרמז על ההשגחה. גם כשכביכול, כשיש איזשהו הסתר פנים, הוא מסתכל עלינו כל הזמן. כך אמרו ישראל, מסיים רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא, עשה כמו הצבי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. לא רק שכשהוא ער לא ינו ולא ישן, גם כשיש בחינה כזאת שאנחנו, שוב, נזהרים שאנחנו אומרים, אבל יש בחינה כזאת כאילו של עיניים סגורות, גם אז הן לא באמת סגורות. ועכשיו חוזר אור החיים לפי ההקדמה הזאת להסביר את הפסוק. אומר אור החיים לכאורה, מה זה דומה דודי לצבי? שלא תאמר כי בימים אלו שעדיין לא בא, כי חס ושלום אינו מביט עלינו, אוי ואבוי, לא חנו. דומה דודי לצבי שהולך ומחזיר פניו, גם כשהוא הולך, הוא מסתובב אחורה. ובעת שאנו בבתי כנסיות, הוא עומד אחר כותלנו. אומר החיים הקדוש, אתה עומד בתוך בית הכנסת ומתפלל, עומד הקדוש ברוך הוא, עומד השכינה מאחר כותלנו. מה זה אחר כותלנו? זה אחר הכתלים של בתי מדרש ובתי כנסת, להקשיב לתפילה שלנו. מה נעשה בימים אלו שאינו לבתי כנסת ובתי מדרש? אז להגיד דברים בשם אור החיים אנחנו לא יכולים להגיד, אבל בטוח אנחנו נמשיך את הקו שאומר אור החיים הקדוש בשם הזוהר, גם כשנדמה לנו שיש הסתר פנים, גם כשהצבי מתרחק, אנחנו רואים את הגוף שלו מתרחק, העיניים שלו תמיד מסתכלות אחורה. גם כשהוא ישן, הם מסתכלים ורואים שהוא שוכב והוא ישן, עין אחת תמיד תהיה פקוחה. הדבר הזה הוא רמז נפלא להשגחה, ואנחנו יודעים שגם היום, כשיש כל כך הרבה הסתר פנים וכל כך הרבה חושך מסביב, אפילו אחר כותלנו, לא בדיוק יש לנו כמו בימים רגילים, אין לנו את הכותל הזה של בית הכנסת ובית המדרש, אבל תמיד אחר כותלנו עומד הקדוש ברוך הוא, משגיח מן החננות, מציץ מן החרקים. יהיה רצון שזכות הרוחיים הקדוש, זכות רשב"י, יעמדו לנו כבר להיוושע בישועת עולמים, לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.
אמן. תודה רבה רב צבי ארי אדלר, רב במדרשה החסידית בבית הראלית.
בשורות טובות ושבוע טוב, שבת שלום.
אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
חדש, אינטרנט אתרוג פלוס, בפיקוח הוועדה שעל ידי בדץ בני ברק. מהיום גם בסטיק. ועכשיו לרגל ההשקה. רוכשים סטיק דור 4 מתקדם ב9.90 שקלים לחודש בלבד, ומקבלים חודש גלישה עם 10 ג'יגה במתנה. 1-800-222-238. כפוף לתקנון.
גמח מוצרי חירום, מסכת KN95, רק ב8.90 שקלים. מסכת בד, החל מ7.90 שקלים. מסכה שקף מגן, החל מ23.60 שקלים. חליפת מיגון, החל מ76.60 שקלים. משלוחים בכל הארץ. לפרטים 04-770-5555. 04-770-5555.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
עכשיו באתרוג פלוס רוכשים סטיק דור 4 מתקדם ב9.90 שקלים לחודש בלבד ומקבלים חודש גלישה במתנה. 1-800-222-238 בפיקוח הוועדה שעל ידי בדץ בני ברק, כפוף לתקנון.
עמותת רב להושיע שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג, זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33. עמותת רב להושיע, ממורשתו של הצדיק מקרסטיר. 1-800-20-22-33.
מישהו פה מהחולצות המקופטרות מעוניין בקצת שוקולד? הבגדים אכלו יחד איתכם. קולון 101, אבקת כביסה לעשרת כתמים ולחיתוי 99.9% מהחיידקים.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
על רקע האורחיים הקדוש שדיברנו מקודם, נזכיר למה אנחנו בכלל בספירת העומר בהגבלות. כולם יודעים את זה, אבל נזכיר שוב. בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, כך כתוב. 12,000 זוגות תלמידים היו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפטרוס, כולם מתו בפרק זמן אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה. וכולם מתו מתרעה וכולי, כן, הגמרא ביבמות שמוכרת לכולנו, ולכן אני לא יודע, אני לא רב לבוא ולהגיד מה ואיך מתמודדים עם הקורונה עכשיו, אני רואה שכולם מחפשים סגולות וכל מיני דברים וכמעות להינצל מקורונה, אז יש לנו דבר אחד שמופיע, כמו שקראתי עכשיו בגמרא, וזה להיזהר בכבוד כל אדם, שאם הדבר הזה הרג כל כך הרבה תלמידים של רבי עקיבא, מן הסתם היו לומדי תורה, תלמידי חכמים, ולא סתם אנשים, אז כנראה שגם אנחנו צריכים להקפיד, ואולי אפילו, שמעתי אתמול את הגייבד, הרב גרוס, כאן בשידור, שמדבר על כך שהדיבור גורם, כן, מי ששמע אתמול בבר ברב, אז אולי אנחנו, גם כאן ברדיו, צריכים להקפיד עוד יותר על הדיבורים שלנו וכל מה שאנחנו אומרים, כי לדיבור יש השפעה ומשמעות גדולה מאוד. עכשיו נעבור קצת לפוליטיקה, כמו שהבטחנו ודיברנו מקודם. בוקר טוב לפרשנים, מישי כהן ומאיר הירשמן.
בוקר טוב.
אז טוב, מאיפה נתחיל? בגץ יש לנו ביום ראשון ושני, הולך לדון גם במנדט, שאלת המנדט לנתניהו, וגם בשאלה להסכם הקואליציוני. האם מישהו מכם, ואני מתחיל קודם כל בשאלה פתוחה, רואה אפשרות לפרק את כל הקונסטרוקציה המשפטית הזאת שבנו כאן, ואולי אנחנו בפניהם של בחירות בפעם הרביעית? אוי, איזה שקט, אני חושב שלא נערכו לשאלה כזאת, מה קרה, אישי, מאיר?
אתה משאיר שאלה.
מצפים שבגץ יפסוק, מי צריך לענות ראשון, אפשר לעשות משהו.
אבל אם אתה כבר שואל שאלה פתוחה, אני חושב שהנושא הוא נשאר פתוח, כי אף אחד לא יכול לצפות מה יקרה בבגץ, אף אחד לא חושב שלבגץ יש גבולות, ובגץ יכול לעשות ככל העולה על רוחו, ולכן אין, אי אפשר להאריך באמת.
אוקיי, אז אישי אומר, לא נופתע אם בגץ יפסול, ואז נלך לבחירות פעם רביעית. מאיר, מה דעתך?
אני אופתע, אבל אני עדיין אומר שזה אפשרי. זאת אומרת, יש רמות של הפתעה. אני חושב שבגץ מבין את המשמעות של העניין הזה, וגם אם ישמעו בקולו במקרה הזה, ויהיו בחירות רביעיות, והכל, הנזק למערכת המשפט הרבה יותר גדול מאשר לנתניהו, והשופטים הם שחקנים פוליטיים, בזה אין ספק בכלל. הם שחקנים פוליטיים בעולים, ברק ייסד את השיטה הזאת של כל פעם לקחת איזה לכבוש מאוס קטן ולראות איך הציבור מגיב ואז ללכת עוד צעד קדימה, אבל ברור שזו אפשרות ולא לחינם נסו הרכב כזה מורחב, כדי לדחות את העתירות לא צריך הרכב כזה מורחב, אבל יכול גם להיות שבגץ ילך בין הטיפות ויציק, זאת אומרת הוא יגרום לביטול ההסכם באופן עקיף.
על ידי למשל ביטול של חלק מהדברים למשל בהסכם הקואליציה.
לא, אבל גם הסיבה שלוקחים הרכב כזה גדול של אחד מהשופטים, זה גם בגלל שהם יודעים שהפסיקה בנושא עכשיו תשפיע לדורי דורות, כמו אחת דרעי פנחסי שהשפיעה אלינו כמעט בכל שר שמקבל כתב אישום שצריך להתפטר, אז הם יודעים שכל פסק דין שלהם בנושא הזה של נתניהו ישפיע לכל ראשי הממשלה בדורות.
ולכן הם רוצים מה? להראות שיש לגיטימציה יותר? שזה לא שלושה שופטים החליטו?
שופטים, בדיוק.
טוב, אני דרך אגב, ודעתי, אמרתי כאן לא פעם, על כך שלפי דעתי נתניהו מרגע שהוא חתם על ההסכם הקואליציוני, וקצב את זמנו הפוליטי, הוא למעשה רק מחפש דרך לרדת מההסכם הזה, ואני חושב שהתרוץ הטוב ביותר, ומאיר, אני בטוח הסכים איתי, למרות שתמיד שאני אומר שהוא מסכים איתי, הוא חולק, נתניהו מאוד מקווה בסתר ליבו שבגץ יפסול את ההסכם הקואליציוני, או לא ייתן לו להרכיב את המנדט, ואז בעצם יש לו את הטריגר הכי טוב למה ללכת לבחירות בפעם הרביעית, וכמובן עם כל הלעת של המלחמה בבגץ, אני מניח שהדבר הזה יעביר אותו את הרוביקון, את ה-61 מנדטים, גם בלי כחול לבן. מאיר, אתה מסכים?
תראה, יש היגיון עקרוני במה שאתה אומר, אין ספק. השאלה היא כזאת, ללכת לבחירות זה אימות תמיד. זאת אומרת, אף פעם זה לא משהו בטוח ביד. כל הטענות לטובת הסיכוי לקבל עכשיו 61 נכונות, וגם הסקרים מגבים את זה, אבל אנחנו נמצאים חוץ מהכל, מה שיש בכל מערכת בחירות כמה חודשים לפני, שדברים יכולים להשתנות, ודברים כאלה אכן משתנים. יש את סיפור הקורונה שבאמת אין לאף אחד שום התחלה של מושג, מה יהיה איתו עוד 4 חודשים, עוד 3 חודשים, מתי שיצטרכו לעשות בחירות. זה יכול להיות לטובת נתניהו מאוד חזק.
ולמעלה ממיליון מובטלים, תוסיף לכך למעלה ממיליון מובטלים שנמצאים.
המובטלים, דווקא מהחלק של המיליון מובטלים, אני פחות חושב שזה הסיפור הגדול, אבל זה יכול להוביל לכל כך הרבה
מחוזות. לא, כי אותם מובטלים, למה שיעדיפו את גנץ? כאילו, מה האלטרנטיבה שלהם?
בדיוק, וגם אין מיליון מובטלים, זה גם אמירה סתם. ברשותכם אפשר להגיד רגע שהאמירה של מיליון מובטלים היא קצת לא נכונה. הקושי הגדול יהיה של עצמאים שהעסקים שלהם ייפגעו ללא תקנה. השכירים, אחד מהשניים, או שהם חוזרים לעבודה, או שמקבלים אבטלה ברמה של 70% משכרם הקודם, שככל שהשכר של הבן אדם נמוך יותר, האבטלה שלו יחסית יותר מתאימה לשכר, ובעלי השכר הגבוה בדרך כלל יכולים יותר להסתדר. זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא כל עסק הקורונה והתפקוד והבריאות וכל הדברים הללו. אגב, זה יכול לתפול מאוד לטובתו. כיום בסקרים 60% חושבים שהוא מנהל את זה טוב, למרות שאני חושב ש... אין משהו טוב אחד שהוא עשה בכל הקורונה, סליחה שאני אומר את זה, אני חושב שאתה לא
רוצה להעלות את
התורה הכי גרועה שאני יכול להעלות על הדעת, אבל הציבור חושב אחרת מזה.
איש היה במה שלך.
אני יכול להוסיף משהו על מה שאומר מאיר באותו נושא, הוא דיבר על קורונה, דיבר על משרד הבריאות, דיבר על סקרים, סקרים כמובן על כך שהציבור די מרוצה מההתנהלות של נתניהו, כמעט 70% לעומת... 70% שלא מרוצים מליצמן, וכאן אני מוסיף, אני זוכר נכון שבחודשים האחרונים, בחודש האחרון, אתה מתחת לא מעט ביקורת על הסגר על העיר בני ברק.
נכון.
אז אתה רואה שהבוקר גם שר הבריאות המתפטר יעקב ליצמן מודה שההסגר בבני ברק היה ככל הנראה טעות, שהוביל לאנטישמיות נגד החרדים, והוא אומר...
ודרך אגב, אני חייב לומר...
סגר מודל ירושלים.
ואני חייב לומר שאני דיברתי נגד הסגר רק מהבחינה הזאת, לא מהבחינה הרפואית, מהבחינה של ההסתה שזה יעלה את החרדים ואת בני ברק כמפיצי המחלה, אולי יוצרי המחלה, ולא מהבחינה הרפואית, כי עובדה שלא עשו שום מנגנון על מנת, בדיעבד יכול, זה צמצם, זה ודאי, אבל עדיין יכלו לעשות אולי באפשרויות אחרות.
אני חושב שהסגר בני ברק לא עשה אנטישמיות, אלא הוא בא בתגובה לטענות החרדים. ייתכן שהתגובה הזאת לא הייתה נכונה, אבל אני חושב מבחינה רפואית, כי היא רק באה לספק את דרישת ההמון, אבל אני חושב שבאופן הפוך לגמרי, הסגר הזה הוריד את הלחץ מהחרדים. אחד, כי ראו שמטפלים, שתיים, זה באמת הוריד את מספר החולים, ולכן אני לא מבין את הטענה, כי יכול הסגר הזה יצר טענות נגד החרדים. הוא בא להתמודד עם הטענות נגד החרדים, והוא עשה זאת בהצלחה. גם מבחינה רפואית וארגונית תאורה, אז הוא לא הייתה הדרך הכי נכונה. אז אם מתייחסים רק בהקשר של היחס לחרדים, אני חושב שהסגר הזה הביא משהו שבלם את הטענות ולא אהב.
אוקיי, אני חולק, אני חושב שבעניין הזה הציבור מרגע שיצאו ההוראות, ובמשנה תוקף כשיצאו ההוראות מגדולי ישראל כמובן, נשמע באופן מוחלט, אם היית מסייר בריכוזים בבני ברק, כמה שאני הסתובבתי, כולם נשמעו להוראות, כולם גם היום מסתובבים עם מסכות, ואנחנו רואים גם שבאמת בלי סגר, כבר שבועיים אני חושב, כמה זמן אנחנו בלי סגר, האחוז המבריאים עולה על מספר החולים, בני ברק ירדה ל-1.1, 1.2.
אבל אתה חושב שעברנו את חג הפסח, והציבור החולה בקורונה יותר יוצא למלונות מאשר היה ערב פסח.
בסדר, זה מאבק.
אני בהחלט דיברתי על העניין ההסברתי, אני אמרתי מפורש, אני לא יודע אם הצעדים הספציפיים האלה עזרו. אגב, כל עניין הקורונה רב הנסתר על הגלוי, ואנשים חייבים להבין את זה. אני אתן לכם דוגמה קיצונית. מדברים עכשיו על 7,000 או 8,000 חולים. המספר הזה הוא כל כך לא רלוונטי, ואני אגיד לכם בכמה מילים למה. הרי אם באמת מישהו היה חושב שיש 7,000 חולים בישראל, אז אין סיפור של קורונה, תיקחו את כל ה-7,000 אנשים הללו, תבודדו אותם ונגמר הסיפור, מה זה לבודד 7,000 אנשים? מדוע לא עושים רק את זה? כי כל אחד מבין שכל אחד מה-7,000 האלה מייצג עוד חולים, אנחנו לא יודעים אם הוא מייצג 50 או 500 או 5,000 או 50,000. זאת אומרת, מחפשים את החולים מתחת לפנסים, וזה לא המקום שצריך לחפש אותם, אני לא מבין למה לא עושים את הדבר הזה, שאני מהרגע הראשון לא מבין אותו, וראיתי עוד אנשים שמדברים על זה, לעשות סקרים כמו בבחירות. ה-7,000 חולים האלה זה כמו ה-18 מנדטים של זהות או של עוצמה לישראל, כי לא פונים אל אנשים מיוזמה של משרד הבריאות, היה צריך לעשות סקרים כל יום, בכל הארץ, בכל אזור בנפרד.
אבל אי אפשר לעשות כל כך הרבה בדיקות, מאיר.
זה לא כל כך הרבה, במתגמיות לא צריך לעשות כל כך הרבה, אם עושים היום 10,000 בדיקות ביום, צריך לקצות מתוכם בין 500 ל-1,000 בדיקות, פחות מ-10%, כדי לבדוק מדגמית, ואז לקבל תמונה אמיתית, אמנם לא נדע מי החולה הספציפי, הבדיקה הספציפית לאדם אומרת עליו משהו, אבל נדע כמה חולים יש, שזה המידע הכי רלוונטי.
ומה המידע הזה ייתן לנו, אם נדע כמה חולים?
המידע הזה ייתן לנו לדעת איפה מרוכזים החולים, מה האחוז שלהם, ואז
נדע איך להתנהל. אגב, אני אעיר משפט אחד, שמספר הנדבקים בקורונה, נכון, השעה הזו עומד על 15,870, אבל חולים כעת 7,239.
אמרתי, בין 7,000 ל-8,000, אבל כל אחד מבין שזה לא המספר, כי אם זה היה המספר, לא הייתה לנו בעיית קורונה, לוקחים את כל השבעת.
למה אתה פסימי, מאיר? אני מאוד אופטימי מהנתונים.
אם אתה אופטימי, אז מצוין, אז אני שואל, למה לא פותחים את כל המשק, את כל בתי הספר, ולוקחים את ה-7,000 האלה, וסוקרים אותם בבתי מלון מפוארים, עם אוכל משובח? למה לא עושים את זה? כי כל בר דעת מבין שלצד כל אחד מה-7,000 הללו, יש הרבה שאנחנו לא יודעים עליהם, ולא מחפשים אותם.
אז אולי שהוציאו גם את בני המשפחה. טוב, אתה הזכרת, מאיר, את החזרה ללימודים. אני לא יודע למי כאן אישה, יש לו ילדים קטנים, מאיר, אני לא יודע לגביך.
יש לי בבתי ספר, בסמינר, בישיבה.
אתם תשלחו את הילדים?
כרגע הגילאים שלי הם בגילאים שעדיין לא פותחים, אבל אני חושב שברגע שיפתחו, אני אעשה פחות או יותר מה שיהיו הנחיות מצד משרד הבריאות, וכמובן מצד ההנהגה התורנית של הציבור החרדי. זה שכל אחד הופך להיות מומחה בפני עצמו, להגיד לא לשלוח, כן לשלוח, זה נשמע לי קצת, אדם יכול לעצמו להתנהג איך שהוא רוצה, אם הוא יותר חושש, אם הוא יותר מעשה, זו גם הנחיה של משרד הבריאות אגב, ושל משרד החינוך, כן. אבל ככה, כל אלה שמטיפים לציבור, אל תשלחו, תשלחו, מה הידע הגדול שלהם מעבר לקריאת עיתונים?
לא, יש להם אולי חשש, וזה לגיטימי, אתה יודע, לא רוצים להדביק את
זה.
אתה אומר על עצם הקריאה. אני ראיתי פולמוסים, אישי, בנושא מתווה הקפסולות.
לא, אני רק רוצה... אני אומר את האמת שאני עדיין לא קיבלתי החלטה מה לעשות, אני באמת מסופק עם עצמי מה לעשות יום ראשון, האם משלוח או לא, אבל בואו אני אגיד לך איפה הבעיה של אלו שחוששים לשלוח. הרי אנחנו בגילים שלנו טפו טפו טפו, ונקווה שאכן זה כך, ככל שכבר נדבקנו, ואנחנו לא יודעים שנדבקנו, ואם נדבק שזה לא באמת מסוכן, ושלא נדבק בעזרת השם. אבל איפה הבעיה? הילד שלנו, כל ילד שהולך לגן, יכול מחר, מחרתיים, בשבוע הבא, בעוד שבועיים להידבק בקורונה, לא יהיו לו תסמינים, ההורים שלו ידבקו גם הם, ולא ידעו בדיוק שהם נדבקו, ויבקרו את ההורים שלהם, את הסבא,
לא, אם הם שומרים על התקנות, הם לא יוותרו.
אבל אנחנו יודעים שהתקנות האלה לא יכולות להישמר עוד חצי שנה קדימה, וגם לא עוד חודש קדימה. אנשים כבר מתגעגעים, חודש וחצי לא ביקרו, ואתה רואה כבר את הזלזול.
אמרת משהו כל כך נכון, שאי אפשר לשמור את זה חצי שנה, אז איך אפשר לשמור את החלק הזה חצי שנה? זאת אומרת, זה מיני ובי. או שאתה אומר שאפשר לשמור, ואז עדיף לשמור מהמבוגרים, ושכל השאר יחזרו לשגרה. ואם אתה חושב שאי אפשר לשמור, אז דווקא ילדים יישארו בבית, מה העניין בדיוק? והם לא יודעים למטה לשחק עם ילדי השכנים, והם לא הולכים למכולת, אני מסתובב בסופר, אני רואה הורים באים עם כל הילדים לקניות, הם לא באים לבד. זה גם מקום שילדים משחקים עם העגלות, עם מסתובבים בסופר, ושם הם מדביקים אנשים זרים שלא יודעים אפילו שבאו במגע איתם.
יש פה דבר אחד בשידור, אדיוט מי שמגיע לסופר עם הילד שלו. אדיוט, פשוט אדיוט.
נכון, אני בקושי
מתאפק. אתה טיפש מביא את הילד שלו לסופר, גם מסכן את הילד שלו להידבק, וגם מסכן אחרים להידבק.
חברים, זה בודדים, אני לא יודע, לא ראיתי, אני מסתובב בסופרים.
זה בודדים, אבל זה מספיק. בכל קנייה שאני עורך, אני רואה מספיק כאלה, שאם הם יכולים להדביק, אז הם עושים את זה. אבל באמת, השאלה פה הגדולה היא האיזון. בין שכולם יהיו בבית כל הזמן, שיש לזה מחירים עצומים, גם בבריאות, גם פיזית וגם נפשית, לבין לנסות לשחרר קצת, ובאמת מהרגע הראשון אני שואל, שאלה מדוע, אם בין כל החוק כולם צריכים להיות בסגר, למה שרק קבוצת הסיכון לא תהיה בסגר? הם יהיו באותו מצב.
אנחנו חייבים, חברים, אנחנו חייבים להתקדם לסיום, מילה ככה בקצרה על מתווה הקפסולות בישיבות. אני לפחות לדעתי חושב שבחור ישיבה, בחורי ישיבה שנמצאים בבית בהסגר, שומרים על הכללים, יעדיפו לעשות את זה בישיבה עם החברים שלהם, לשבת, ללמוד, לנייס, לאכול, מאשר לעשות את זה בבית עוד חודש או חודשיים. מה דעתכם, אישי, נתחיל איתך? אישי, נראה... כן,
אני פחות רוצה להביע דעה בנושא כזה, כזה זה נושא יותר לגדולי ישראל. אם אתה דבר איתי מבחינה טכנית, אני חושב שיהיה קשה מאוד, קשה מאוד.
אנחנו רק טכנית, אישי, אנחנו לא גדולי ישראל, אתה יודע.
קשה מאוד לעמוד בהוראות הללו, זה הוראות... ומי שמכיר את עולם הישיבות, וכולנו למדנו כאן בישיבות, אנחנו יודעים שבאמת קשה מאוד לעמוד במתווה הקפסולות, ואני אוסיף לכך עוד משפט, שוב, אני מדגיש את זה רק מהעיניים שלי, כי בחור ישיבה עד לפני כמה שנים, אני חושב שבחור שצריך להיות חודש, חודש וחצי בתוך קומה, עם 17 בחורים, סגור, אסור לצאת, לקבל את האוכל בחמגשיות, זה יכול להוביל אותו גם למשבר, אבל שוב, זה כבר החלטה של גדולי
כבר יותר
מאיתנו.
זה מסובך, גם הישיבה בבית היא בעייתית מאוד, היא לא פחות בעייתית, זה מאוד...
מה עדיף, לשבת עם החבר'ה בבית או לשבת בישיבה?
זו השאלה הגדולה, ואני חושב שזה מאוד תלוי גם במבנה הישיבה. יש ישיבות שנמצאים במבנה אחד, סגור, בלי חצר, בלי מסתם. למשל, ישיבה ספונובית שבה למדתי, אפשר לגדר שטח, אפילו אפשר להכניס את אהבת חסד.
נכון, נכון, זה שטח גדול מאוד.
אתה תפור את זה למתחם הרבה יותר משוחרר, של אנשים יש איפה להסתובב ולהתעבר.
ולא רק זה, גם יש בניינים שונים של פנימיות.
ולבודד, עזוב, נו,
אנחנו למדנו... אתה לא יודע מתווה ספציפי, אני לא יודע להגיד על מתווה
ספציפי. לא כל הישיבות יש להם מזנק כמו הרב סורוצקין, בואו ניכנס...
לא, אין בעיה, אבל לא מדברים על כל...
בואו נסתכל למציאות בעיניים. אני לא מבין למה לא מדברים על פתרון נוסף, אני לא מדבר...
בקצרה, אנחנו חייבים לסיים. במילה.
לבדוק כל בחור לפני שהוא נכנס, מי שנכנס יהיה שלילי, ועכשיו מי שנכנס מתחייב דבר אחד, לא לצאת עד שיהיה אפשר לצאת, אלא אם כן הוא ייבדק.
על זה מדובר, על זה מדובר.
וזה בישיבות עם מתחמים גדולים, הם יוכלו להיות
אחרי אוכל, מאוד מאוד לעמוד במשטר,
חופשי בלי בעיה.
חברים, נעמתם לי מאוד, ישי כהן ומאיר הירשמן, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו נאמר בוקר טוב לישראל סילברסטין, מחזיק תיק הבריאות בעיריית בית שמש.
בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
אז אתה שיגרת אתמול או שלשום מכתב חריף למנכ״ל משרד הבריאות על הסגר שגרם לתוהו ובוהו. יומיים אחרי, מה דעתך? דעתך השתנתה או שאתה עדיין סובר שהעובדה שמכבידים על תושבי בית שמש היא לרעתם אולי?
דעתי לא השתנתה. באמת יש כאן הכבדה גדולה מאוד על תושבי בית שמש, בעיקר אלה שנמצאים בשכונות. שבסגר, אבל גם לכלל תושבי העיר, יש פה שיבוש גדול לחיי העיר, אי אפשר לעבור מצד אחד של העיר לצד השני, תחבורה ציבורית פה משובשת, ואני חושב שאת הפעילות שצריכים לעשות בשביל באמת למגר את הקורונה, ניתן לעשות גם בלי הסגר הזה.
כלומר, איך אפשר להתמודד? אני כתושב בני ברק שהתמודדנו עם סגר כזה שנועד, על פי מה שאמרו משרד הבריאות, לצמצם את התחלואה. ואנחנו רואים שבבית שמש, לכאורה, עדיין מדובר בעיר אדומה שיש בה תחלואה גבוהה של קורונה. האם יש איזושהי אלטרנטיבה שהצעתם לרשויות?
תשמע, כאשר באים לעשות סגר, צריך באמת חשיבה מראש, ולצערי, במקרה שלנו זה לא נעשה. יש מטרות מאוד מאוד ברורות שעושים כאשר מחליטים על סגר, והמטרות הן דבר ראשון, זיהוי החולים בתוך העיר, בידוד החולים האלו, הוצאתם מתוך העיר, לדאוג שיהיה ריחוק חברתי בתוך השכונות האלו, במקביל צריכים סיוע מוגבר מאוד של מזון, תעסוקה לילדים, פתרונות לאלה שצריכים לצאת למקומות עבודה, אנשים שצריכים לצאת למרכזי רפואה, והחלק העיקרי ודעתי זה הנושא של ההסברה. עכשיו, לצערי חלק גדול מהנקודות שדיברתי עליהן לא נעשו כאן בסגר המדובר. אני אתן רק דוגמה אחת בנושא של הזיהוי. אנחנו ביקשנו ביום ראשון, ביקשנו ממשרד הבריאות, לקבל סל של בדיקות, נקרא להם בדיקות פתוחות, בדיקות שלא חייבים לעבור דרך קופות החולים או דרך מטה, ששם מאוד מאוד מוגדר מי יכול לקבל את הבדיקות האלה.
רק מי שיש לו תסמינים, לא כל אזרח.
לא רק מי שיש לו תסמינים, אלא מי שמבחינת מד"א, מי שנחשף לחולה קורונה מאומת, ובקופת חולים כמובן זה החלטה של הרופא, אבל הם מוגבלים כמה בדיקות הם יכולים לעשות, ולכן רק מי שיש לו כמה וכמה תסמינים, אז באמת שולחים אותו לבדיקה. אני יודע על מקרים של אנשים שהם באו במגע עם אנשים שכנראה היו חולים מאומתים, אבל אנשים שלא הלכו להיבדק, ולכן הבן אדם שהוא כן מעוניין בבדיקה, הוא לא יכול לקבל את הבדיקה באופן רגיל מהקופת חולים. ברגע שאנחנו נפתח איזשהו מוקד, שאנשים, כל בן אדם שיש לו תסמינים, מיוחד האנשים שנמצאים בשכונות הסדיות, הוא יוכל פשוט לגשת למקום הזה, לעשות את הבדיקה, לדעתי אנחנו באמת נקבל תמונה הרבה יותר רחבה וברורה, מה באמת קורה בשכונות האלו. ולאחר מכן, כמובן, לבודד את האנשים האלו, ולהמשיך בעבודה שנעשית בחמל של העירייה, יחד עם פיקוד עורף.
אגב, הזכרת את הנושא של הוצאת החולים, כמה באמת אתם מוחזים בהוצאת חולים מאומתים החוצה מהעיר?
אנחנו הוצאנו חולים רבים מהעיר, חלקם כבר הבריאו, חלקם נמצאים כעת במלונות, אני מעריך משהו בסביבות 70 חולים שנמצאים כעת בתוך המלונות. כמובן יש אנשים...
כמה זה באחוזים? זה רבים או כמה זה באחוזים מכלל החולים?
מכלל החולים הפעילים, אני מעריך שאנחנו כבר מגיעים לקרוב ל-30% או משהו כזה שנמצאים במלונות. צריך להבין שיש פה גם קבוצה נוספת שהיא לא קבוצה שתצא, שזה בעצם אנשים שהם בדרך להחלמה. יש לנו אנשים רבים פה בעיר שכבר עברו בדיקה ראשונה שלילית ומחכים לבדיקה השנייה. בן אדם כזה שככל הנראה הוא כבר עברי, לא ב-100%, אבל ככל הנראה הוא לא יצא כעת לבתי מלון. יש גם מקרים מאוד מאוד ספציפיים של דוגמה ילד בן 6 שהוא חולה קורונה, נדבק מאביו שכבר החלים בינתיים, וילד כזה אנחנו לא נוציא אותו מהעיר לבד לבתי מלון. לכן הכמות של האנשים באמת שניתן להוציא אותם הוא לא כמות כזאת גדולה. אני מעריך שאנחנו בעצם עובדים על משהו בסביבות ה-100 איש שניתן להוציא מהעיר, אנשים חולים שניתן להוציא אותם, ומקווים בעזרת השם, אתה יודע, כל יום יש לנו עוד ועוד אנשים שיוצאים, ואנחנו מקווים באמת בדרך הזאת להוריד מאוד את המספר החולים.
בעזרת השם, ישראל סילברסטין, מחזיק תיק הבריאות בעיריית בית שמש, שיהיה בהצלחה, תודה.
תודה, תודה גם לכם.
בוקר טוב. עכשיו נאמר שלום לדוקטור ציון שלוסברג, האחראי מטעם משרד הבריאות, על יישום מתווה הישיבות. דוקטור שלוסברג?
בוקר טוב.
בוקר אור. דיברנו מקודם על מתווה הישיבות, חלק חושבים שזה ישים, חלק לא. אני לא רוצה להיכנס בכלל לשאלה מבחינת גדולי ישראל מסובר שכן ולא, אבל האם לפי דעת הגורמים המוסמכים במשרד הבריאות, שאתה אחד האחראים, האחראי למעשה ליישום של התוכנית הזאת, יש התכנות להחזיר את רוב הישיבות, או לפחות חלק מהישיבות לפעילות במתכונת של מתווה הקפסולות שהוצג?
אני רוצה רק לחדד, לפני שאנחנו מתחילים, ככה רק בשביל להעמיד דברים על דיוקם, אנחנו משרד הבריאות כמו המל"ל, שותפים לתהליך הזה כגורמים מקצועיים ויועצים, גם כן לעולם הישיבות, לוועד הישיבות, בשביל שהדבר הזה יעשה על הצורה הטובה ביותר, עם מינימום סכנה, שאנחנו כמובן תמיד שוקלים על המוזניים את מצד אחד ונשמרתם מאוד לנשותיכם, ומצד שני את תורה וגנה ומצלה. כן. אז כבר שאנחנו לא אלה שמייסרים את המתווה, אלא אנחנו אלה שמלאפים את המתווה שיעשה בצורה הטובה. וזו נקודה חשובה להבין, כי אנחנו לא גורם מפקח, אנחנו גורם מאשר שהדברים יעשו על פי המתווה לכתחילה. האחריות בכלל תהיה על המוסד עצמו, ובמיוחד על הבחורים שצריכים פה להראות באמת שהם בני תורה, ומצייתים להוראות, כי מצד ונשמרתם לנפשותיכם, מדובר כמובן על קפסולות שהן יהיו הרמטיות, סטריליות, בין קפסולה לקפסולה, תכף נרחיב, אבל לפחות הנקודה הזאת חייבת להיאמר בצורה מאוד ברורה.
הנקודה הזאת ברורה, ועכשיו על המוזניים, כמו שאמרת, אני מניח שיש גם את השיקול, מעבר לשאלה של להחזיר את עולם התורה לסוג של שגרה, תורה מאגנה ומצלה, גם בעצם להוציא את אותם עשרות אלפי בחורים, להערכתי, כן, בכל הריכוזים החרדים, מאותם ריכוזים, והדבר גם עשוי לשמור עליהם, נכון?
כן, בהחלט, תראה, ברגע שאנחנו מוציאים קצת ממרכזי האוכלוסין הצפופים, את הבחורים קצת לישיבות בתנאים יותר סטרילים, בתנאים לקפסולות האלה שדובר עליהם, אז אנחנו גם מורידים קצת את נטל הצבר העמוס במרכזי הערים החרדיות והמוסות.
טוב, עכשיו בוא נדבר על המתווה הזה לטובת האנשים שעדיין לא שמעו, למרות שדיברנו עליו כאן רבות. אנחנו מדברים למעשה על בחורים שלא מגיעים ממשפחות שיש בהם חולי קורונה, בחורים בריאים, חותמים על הצהרה שמה, שהם נכנסים לבידוד באותה ישיבה?
נכון. נכנסים למעשה לבידוד מבוקר נקרא לזה, תחת זה שהם יהיה פצרת בריאות, תחת זה שהם מדד חום יום יום, הם נכנסים לקפסולה של עד 26 בחורים, שזה למשך שבועיים, שבזמן הזה למעשה כמובן תחול איזשהו סימפטום, והסימפטומים החלילה של הקורונה, אז אותו בחור יצטרך לצאת מהישיבה, וכל הקפסולה תיכנס לבידוד לפי הנחיות של משרד הבריאות. במידה והכל יעבור חלק, ואחרי שבועיים כולם בריאים ברוך השם, אפשר להתמזג עם קפסולות נוספות, עד למעשה להגיע למצב
שמגיעים לכמות נכבדה ורחבה יותר.
יש הבדל בין ישיבות שהם נמצאים במתחמים פתוחים יותר, לבין ישיבות שזה רק בניין נגיד, מבחינת היכולת לסגור את אותם קבוצות שם?
תראה, אני מתאר עצמי שבסוף הרי כל ישיבה וישיבה תעשה את השיקול דעת שלה, כמה קפסולות הן יכולות להעמיד לפי המפרט שדיברנו עליו, שהקפסולה תהיה הרמטית, וזה פונה לכל שלבי השהייה בישיבה, החל מהאכילה, דרך הלימוד כמובן, דרך הרחצה, דרך כל מה שרלוונטי. זאת אומרת, הקפסולה צריכה להיות הרמטית, ככל שהישיבה יכולה לעמוד בתנאים כאלה, בין אם זה בניין ולזכור קומה או אגף או מה שזה לא יהיה, בצורה מבודדת מקפסולה אחרת, עם סדרי הלימוד וכל מה שמשתמע, אז ככל שיש להם את היכולת, הם יכולו להעמיד יותר קפסולות.
כן.
ככל שלא תהיה היכולת ואולי עד בכלל לא, אז לא.
הבנתי. טוב, דוקטור ציון שלוסברג, אחראי מטעם משרד הבריאות על יישום מתווה הישיבות, תודה, בוקר טוב.
כל טוב לכם, שלום שלום.
אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר סוף השבוע לשבוע הזה. נודה לעורך אבי גדלוביץ, שתכנן השידור מוטי קופפר, לראש דסק האקטואליה אסתי פלד, ולכם המאזינים, שתהיה לכם שבת שלום ובוקר טוב, ושמרו על עצמכם, כמו שאמרנו, להקפיד על הנושא הזה, שמרו על עצמכם גם בלשונכם, יזהרו בכבוד האחרים, וגם מבחינת הקורונה, לכולכם בוקר טוב ושקט.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.